צהריים טובים. אנחנו עוברים לפרשת נשוא. אחד מהנקודות שלומדים בפרשת נשוא, זה אנחנו לומדים על האחדות. בעצם היינו אמורים אתמול להגיע לאחדות המושלמת הזאת, שויחד שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, מתן תורה. כמו שאמרנו גם החשבון הנכון הוא שבעצם את התורה קיבלו היום ולא אתמול. אתמול זה בעצם היה חגיגה הגדולה של המוכנות לקבלת התורה. אמרנו, תורה זה רמוז באנוכי, בדברה הראשונה, אנוכי א' נון 51, שזה קיבלו את התורה, הלוחות הראשונים ביום ה-51, שזה היום דווקא, מתן תורה, ואחר כך, אנוכי, החף י', זה מסמל הלוחות השניים, שזה יום כיפור. עכשיו, הנקודה החשובה היא לדעת ולהבין שתורה מקבלים כל יום. זאת אומרת, אין יום מיוחד לקבלת התורה, אבל אנחנו צריכים לבנות את עצמנו להיות מוכנים לקבלת התורה. וכמו שראינו, הדבר המרכזי והחשוב ביותר זה בעצם האחדות. זה הכל מבוסס על ואהבת לרעך כמוך. עכשיו, פרשה שלנו, אנחנו כל שנה מדברים על זה, וגם השנה אנחנו מדברים על זה. אבל לפני זה בוא ניגש לנקודה מאוד מעניינת. וידבר השם אל משה לאמור, נשוא את ראש בני ראשון גם הם לבית אבותם. מה זה גם הם? מה מיוחד? מה זה גם הם? למה הם? משהו איתם לא בסדר? כאילו אתה אומר, כל עם ישראל אני אעשי, אותם כאן דובר בלוויים, אז נגיד כל הלבשבת לוויים אחלה, והם, אתה יודע מה, גם אותם תרים להם את הראש. למה? מה ההבדל בין בני גרשון לבין שאר המשפחות של הלוויים? ובכלל, אם אתם זוכרים נכון, אנחנו דיברנו פרשה קודמת במדבר, עם כל הכבוד, שאת מי נושאים את הראש למי? שו את ראש כל הדת בני ישראל. כן. צאו את ראש, כל הדעת בני ישראל. אז מה הולך כאן?
אני חושב מן הכלל, גם אצלנו.
יש את החמים
יותר, ויש את המלומדים יותר.
יפה, אז אנחנו צריכים להבין מה ראתה התורה, בדיוק, מה ראתה התורה, לבוא ולהדגיש לנו אצלהם, גם הם. עכשיו, דרך אגב, זה לא גם הם, גם אחר כך יש לנו את האחרים, גם להם כתוב שצריך לשאת את ראשם, נשוא את ראשם. אז אנחנו רואים קודם כל שיש הבדל בין עם ישראל ללוויים, וגם בתוך הלווים עצמם יש הבדלים כנראה ביניהם. ההבדלים הם הגיוניים כי כל אחד הייתה לו עבודה אחרת. עכשיו, יש כאן לימוד עצום שאולי אני באמת אכתוב עליו גם השבוע. עכשיו, גם דיברנו על זה הרבה, שכמו שאמרנו, איש על דגלו בשבוע שעבר, שכל אחד יש לו את היכולות שלו. כאן באה התורה ואומרת שבעצם, לא רק שלכל אחד יש את היכולות שלו, כל אחד יש לו זכות להרים את הראש. זאת אומרת, זה לא משנה מי אתה בכלל. עכשיו, מה כל כך מיוחד בקטע הזה של גם הם? אז בואו נראה מה הם עושים. זאת עבודת משפחות הגרשוני לעבוד ולמסע. ונשאו את יריות המשכן ואת אוהל מועד מכסה ומכסה אתר שם עליו ואת מסך פדה. הם בעצם סבלים. אתה יודע, גם האחרים סבלים. אבל מה? יש כאן שבט שלמשל, הוא נושא את מה? את ארון העדות, את הקיות. מה זה? בסדר? מה? אני לוקח את ארון הקודש? מה? אני לוקח את התורה הקדושה? אז זה כבוד גדול. מה? ודאי שאני ארים את הראש. מה? אני לוקח את התורה. אבל אלה שלוקחים כאן את כל הבדים, את כל הברזנטים של האוהל, מה אלה עבדים שחורים? אז לכן באה תורה ומדגישה?
גם אותם.
גם אותם. גם הם לבית עבדם שלו. שלא יהיה חס ושלום איזה שמישהו, איזה אבא אמינה לחשוב, שאם בן אדם יש לו ג'וב פחות מכובד משלו, שהוא יותר מכובד ממנו. מה פתאום?
כל העבודה מכבדת.
יפה. וזה אנחנו לומדים כאן מהגם הם. זאת אומרת, כל דבר בתורה יש לו לימוד עצום. וגם כאן אנחנו יודעים פתאום סתם תוספת של משהו. אז יש לנו כאן גם את העניין הזה שדעת ולהבין שלמרות שלכאורה שבט לוי הוא חלק מהעם ישראל, באה התורה ואומרת, יש להם משהו מיוחד, לכן נשוא, אתה צריך לעשות את ראשם. מעבר לזה בא ואומרת, גם בתוך תוכם שם יש כל מיני עבודות כאלה ואחרות. אולי יש עבודות שיראו לך בזויות.
מה
בני גרשון
עשו?
אמרנו.
מה היה התפקיד שלהם?
לעבוד ולמסע. קודם כל תראה שכתוב, לעבוד ולמסע.
סבלים.
הם סבלים. עכשיו, לא סתם סבלים, מה הם נחצו? הם נשאו את יריעות המשכן, ואת אוהל מועד, מכסהו, מכסה אתר של עולם ולם, ואת מסך, ואת קלעי החצר, ואת מסך פתח שער החצר. זאת אומרת, הם לוקחים בעצם את כל העבודה השחורה, הכבדה, וכל הדברים הזה. עכשיו, בואו נראה, למשל, בני מררי למשפחותם, ואותם תפקוד אותם, מבין 30 ומעלה, ומה המשמרת מסע, עכשיו, כאן תראו את התיאור, וזאת משמרת מסעם לכל עבודתם באוהל מועד, כרשי המשכן ובריחה ועמודה ועדנה ועמודי החצר סביב, ועדניהם ותודם ומתרם לכל קיים לכל עבודתם, בשמות תפקדו אותם כל כלי משמרת מסעם, זאת עבודת משמרת מסעם לכל עבודתם באוהל מועד, יד תמר בן אהרון הכהן, ויפקוד משה את נשיא ידיי, בני קעתי, וכאן מה הם הולכים, הם הולכו וכו' וכו', ופקודי בן בני גרשון נשמע ונותם מבין 30 שנה ומעלה, בן 50 שנה, כל הדבר הזה, ויהיו פקודי משנה, אלה משפחות, אתם יודעים? סליחה, הם מופיעים בפרשה הקודמת, זאת אומרת, כאן יש לנו הפרבה, בפרשה הקודמת כתוב לנו, נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי, וגם כאן כתוב נשא, זה בסוף, בסוף פרשה קודמת, וגם כאן, למשפחותם ובבתם מלושים לשם, עלה, עוד פעם, עבודת בית המקדש, עוד נקודה מעניינת, זה מגיל 30 עד גיל 50.
אפשר לעבוד בבית
המקדש. זה העבודה. מגיל 30 עד גיל 50.
גם הכהנים היו מגיל 30 עד גיל 50?
סביר להניח שכן, זה הייתה, זה הזמן של העבודה כנראה. כאן כתוב על הלווין, לא יודע, זאת עבודה בני קהת, שמה העבודה שלהם? קודש הקודשים, הוא בא אהרון ובעלה לבנות, והרועידו את הפרוכת המסך, וכיסו בה את ארון העדות, נתנו עליו קצירה, אז הם לוקחים את הדברים הכי מכובדים שיש במשכן. ונתנו עליו כערות, את הכפות, הנקיות, שצות הכל, ולחם התמיד עליו, ופרסו עליהם בגד תולעת שני, וכיסו אותו מכסרות תחש, וחוסו, עכשיו להם יש בעיה אחרת. מכיוון שאם הם יעשו איזושהי טעות, מה יקרה? מתים. מתים. ימותו. ונתנו אותה על כלי אבולם הזהב, כמו שהוא כאן, הוא בא ואומר בסוף דבריו, ואחרי כן יבואו בני קהת לשאת ולא ייגעו אל הקודש והמתו. בני קהת אסור להם לגוע בדברים. אם הם ייגעו בדברים תכלס בלי הכיסויים שלהם, וימות. אז מזהירים אותם גם ואומרים להם. זאת אומרת, זה ג'וב לא פשוט. אז אנחנו רואים שבאמת יש כאן נשיאת ראש לכל אחד ואחד ולא משנה מה הוא עושה. עכשיו, זה לא רק מדובר על הלוויים, כי התורה מדברת לכולם. גם אנחנו, בכל עבודה והעבודה שאנחנו עוסקים, צריך להרים את הראש. כל עבודה מכבדת בעליה, כל עוד אתה עושה אותה ביושר. ואם העבודה היא גם הכי אינטליגנטית בעולם, אם אתה עושה אותה ברמייה, אז עם כל הכבוד, אתה יותר... ברמייה, מרמה, ברמאות, ויש לצערים הרב גם כאלה. אז אתה... כן, אז אתה ברור
ש... זה יותר מקובל אצלם מאשר
אצל האחר. לכן אחד כזה, הוא באמת לא יכול להרים את הראש, ולא משנה מה העבודה וכמה מיליונים יש לו בבן. כי הקנה מידה של עם ישראל זה קנה מידה מוסרי, רוחני. ולכן, היות והקנה מידה הוא רוחני מוסרי, לא משנה איזה עבודה אתה עושה, כל אתה עושה אותה באמונה. כמו שאומרים, שבן אדם מגיע לעולם העליון, יקשיעו אותו, נסעת ונתת באמונה. זאת אומרת, איך ניהלת את העסקים שאתה בעולם הזה? באמונה? או שאתה עקפת פינות? סתם דוגמה, כל אחד ואחד יודע בעסקים, שאתה חושב ומצפה שהפרנסה תבוא מכאן או תבוא משם. עכשיו, ברגע שיש לך ביטחון בקדוש ברוך, הקדוש ברוך הרבה פעמים אתה פותח את העיניים, מראה לך. אתה חושב מפה? לא בא מפה, בא משם. זאת אומרת, בדיוק במקום אחר לגמרי שלא ציפית, כי הקדוש ברוך הוא זה שנותן לך את הפרנסה. במילים אחרות, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך פרנסה, אז סתם לדוגמה כאן, היום בן שם בבוקר התרגז, למה זה עשה לנו חוות דעת כזאת, והם עשו ככה, ואמרו ככה, וזה ככה, ופה ושם, אני תפתח בקדוש ברוך, הקדוש ברוך הוא רוצה לפרנס אותך, לא גרופון מפרנס אותך, ולא חוות דעת בזאפ, מה שמפרנס אותך זה הקדוש ברוך הוא. 5 דקות אחר כך מתקשר מישהו, הוא רוצה להזמין 15 כיסאות של רוב. אתם יודעים כמה שרוב הוא עולה, זה כיסאות מאוד יקרים. זאת אומרת, במילים פשוטות, מי נותן פרנסה? גרופון? זאפ? הקונה? מה פתאום הקדוש ברוך הוא נותן פרנסה? רק מה, הוא מנסה אותנו כל הזמן, הוא רוצה, דרך אגב, הרבה פעמים בעסקים, תדעו לכם גם, אם הקדוש ברוך הוא עושה לך מאוד מאוד קשה. למה? כי הוא רוצה לתת לך טוב. אבל הוא רוצה לראות איך אתה מתנהג. אם אתה מקבל את זה בהבנה, מיד אתה זוכה. עכשיו, איפה אנחנו רואים את זה? גם בפרשה שלנו ישנו קטע מאוד מעניין, שאנחנו עוברים לדבר.
אתה ראיתי בפייסבוק, תקופה שאני עוצר, משהו מאוד הפריע לי.
כן.
אם זה נכון, ישב איזה רב, מאוד מאוד מקובל, תראו קטע בפייסבוק, שהוא בא וטען בצורה חד משמעית שבתורה רשום, שמחלל שבת זה יותר גרוע מרוצח ילדים. הוא אמר את זה בצורה חד משמעית. רוצח ילדים, רוצח ילדים, כן יכול לשבת במניין, ומחלל שבת לא יכול לשבת במניין. לי זה מאוד פגע, אתה יודע, אני לא שומר שבת בצורה מלאה, ואני הולך לבית כנסת. וזה כאילו לקח אותי...
כאילו אתה לא שווה כלום.
כאילו אני לא שווה כלום, אתה מבין? לא, כאילו, זה עשה לי, זה עשה לי רע.
יש.
וזה כנראה מישהו שהוא, אני לא מכיר את הרב הזה, אבל זה כנראה איזה רב
מאוד... אני לא יודע. עוד פעם, קודם כל, עם כל הכבוד, אני אומר את זה בשיא הרצינות. גם לפעמים אומרים דברים בשם רבנים, שאם אתה לא יודע ולא בטוח שאותו רב באמת הוא זה שמדבר אליך, אז תיקח את הדברים ברבון מוגבל. עכשיו העיתונות מלאה, וגם דיוק כתבתי על זה ודיברתי על זה, והרדיו היה מלא בזה שרב חיים קניבסקי אומר שמי שייתן צדקה לתמיכה ביתומים וכו' וכו', הוא יזכה להצלחה בחינוך הילדים, הצלחה ניסית ממש בחינוך הילדים. ואני אמרתי ודיברתי על זה, עם כל הכבוד, אני הייתי בעצמי אצל רב חיים קניבסקי לפני שנים, וביקשתי ברכה שהילדים שלי יהיו תלמידי חכמים. אתה יודע מה הוא אמר לי? שלח אותם לתלמוד תורה. בחינוך ילדים אין קיצורי דרך. עכשיו יש אנשים שמנסים כדי להתרים תרומות לכל מיני מטרות כאלה לאחרות, אז תורמים שמות של רבנים, וכמה שיותר גדול הרב יותר טוב. הרבנים בדרך כלל יש להם איזושהי כנראה, איזשהו מקום, הם קצת סגורים, ולא כל כך מחוברים למה שאומרים בשמם, או שהם לא רוצים להיכנס נגד אותם חבר'ה. אני לא יודע מה הסיבה, אני לא נכנס לזה, כי מי אני בכלל שידבר. אבל דבר אחד ברור לי, שלי לי נראה מאוד מוזר שרב חיים קניבסקי אמר דבר כזה. כנראה הוא אמר משהו, והחבר'ה השינו את זה, שזה יישמע איך שהם רוצים שיישמע, וזה מאוד קל לעשות. עכשיו, כמו שאתה אומר, נכון, חילול שבת, כתוב שאמור את שבת היום,
מי שמחלל שבת,
מי שמחלל,
סליחה, לא, יותר גרוע.
גם כתוב לא תרצח.
בסדר, לא.
אז מי הוא יושב במרומים ויודע איך הקדוש ברוך הוא בוחן כל אחד ואחד? אלא מה? הוא רצה כנראה לחזק את עניין השבת. אז הוא בא ואמר שמי שמחלל שבת יותר גרוע מרוצח. אבל עם כל הכבוד, עם כל הכבוד,
זה משהו,
הבסיס והיסוד של התורה שאנחנו כל הזמן מדברים, מה הוא? מה הוא?
תורה?
לא. ואהבת לרעך כמוך. עכשיו תגיד לי אתה, איך ואהבת לרעך כמוך מסתדר עם רוצח ילדים ועם שמירת שבת? מסתדר לך באיזושהי צורה? לא, מה יותר חשוב, מה פחות חשוב?
הרוצח ילדים זה אהבת לרעך כמוך.
אז יפה, אז יפה, אז בואו לא ניכנס לכל הדקויות.
אני בתור אחד שבאמת בא מבית מסורתי חילוני, שמנסה להתקרב ועדיין קשה לי, אתה שומע את הדבר הזה,
כי הוא עוד פעם, זאת דרך, זאת דרך. עוד פעם, אל תקשיב, אל תתייחס. אני אומר לך בשיא הרצינות, אני נתתי עכשיו דרשה ביום החג, בערב חג, נתתי דרשה בית הכנסת של אחי ביפו. גם טיפוסים מאוד מעניינים, כל מיני כאלה, והיה, ישבו שם גברים ונשים ביחד, וגם נשים דיברו אחר כך והכל. עכשיו אני יכול להגיד, שמע, זה לא הדרך שלי ולא כן, אבל אני דיברתי שם. ודיברתי שם על למה. כל עוד שהם יודעים, כי בתפילה שם המפרד, אין לי הפרדה, זה לא רפורמים חס ושלום. אבל הם קצת יותר, הם טיפוסים כאלה מיוחדים. עכשיו, הדרך הכי פשוטה להגיד, לא, לא, לא. מה עשיתי? מה עשיתי? אם באים ואומרים לי, זה בית כנסת רפורמי, אתה יודע מה, אני מבין, אבל זה לא בית כנסת רפורמי. אז הם קצת, אבל מה זה בהתאם לזה? אז ברור שכל בן אדם צריך לשקול את הדברים לפי המצב. ואז לעשות את החשבון הנכון. אני, אם אני עושה את הכל מ"ואהבת לרעך כמוך", תאמין לי, הדברים נראים אחרת. ולא משנה מה. גם להוכיח את אותם אנשים, אם אתה תרצה להוכיח, זה יבוא ממקום אחר. אבל אם אתה עושה את הכל כדי לנגח או כדי זה, או שאתה חושב שהדרך הזאת של ההתקפה, דרכיה דרכי נועם וכל מטיבותיה שלו.
לא, הוא סתם רצה להדגיש.
אני אומר, בסדר, אני אומר.
את העוצמה של השבת.
נכון.
זה בסדר גמור, אבל אפשר לעשות את זה בדרכים אחרות.
נכון,
בסדר. בטח לאוכלוסייה, שיש המון אוכלוסיות שהן מתקרבים לדעת, לאט 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 לאט.
אז איתי, בשביל זה, בשביל זה,
זה יכול להיות תהליך שיגיע מתוך שמירת שבת או לא.
בעזרת השם, בעזרת השם. איתי, זה בשביל זה אני תמיד אומר שאני אוהב את אלה שמחזירים בתשובה בדרכי נועם. אני לא אוהב את כל המיימים לביניהם. כי לדעתי זה לא הדרך, הם פונים, בוא נקרא, לרמת האינטליגנציה הכי נמוכה בשוק. הם סרטים מנסים לפנות את כל האלה שהם לא חכמים ביותר. זאת אומרת שאיתם, אתה לא יכול להסביר לו בצורה הגיונית דברים, אתה לא יכול לקרב אותו בצורה משכלתנית. אז הדרך זה לאיים עליו, להפחיד אותו, ואז הוא יחזור בתשובה. אני נגד הדרך הזאת ולא משנה למי ומה. כי ברגע שאתה מפחיד בן אדם כדי שיעשה תשובה, אז התשובה הזאת היא לא תשובה בדיוק.
לא תשובה עם כל הלב גם.
כן, לא,
אני פה עכשיו, זה לא מכל הלב. זה מצורך של, זה בא מצורך של איומים, של אני מפחיד אותך, אתה לא תצליח, אתה לא פה, אתה לא שם. ואז אתה באמת לא נרתם לכל התהליך הזה מכל הלב. שזה מגיע לאהבת הרעך כמוך, מכל הלב.
לכן, שזה אמרת, צריך לקחת ברבון מוגבל, ששומע דברים כאלה. קודם כל, שמעת את הרב עצמו, או שמישהו אמר שהרב
לא, הוא דיבר, הרב הזה דיבר בפייסבוק, בקבוצה.
לא
הוא דיבר, ואני אומר, והוא כל הזמן נדגיש את זה.
מי זה הרב הזה?
לחפש אותם אחרי השיעור. הוא עוד אומר שרוצח כן יכול להשלים מניין ומחלל שבת לא יכול להשלים מניין.
כן, לא, מחלל שבת בפרסיה. זה לא כל... זו סוגיה...
מה זה בפרסיה?
מי שמחלל שבת בפרסיה, והוא עושה את זה מה שנקרא, לא מתוך תינוק שנשבע, אלא מתוך להרגיס, כאילו...
להכעיס.
אז אחד כזה הוא לא יכול להיות חלק ממניין. עכשיו, עוד פעם, חשוב להבין, חשוב להבין, שהדברים, כשזה אמרת, אתה יכול לקחת משהו ולפרש אותו איך שאתה רוצה. אז זה נכון שיש עניין כזה שמי שמחלל שבת לא יכול להיות חלק ממניין, אבל אני לא כל כך יודע אם רוצח ילדים כן יכול להיות חלק ממניין. בוא נגיד ככה, אני לא נכנס לסוגיה הזאת בכלל. כי רוצח ילדים, החברה צריכה להקיא אותו מתוכה בלי שום קשר. לא, 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 אחד כזה לא יבוא לבית הכנסת בכלל. עכשיו, אבל הנקודה היא שנוצרה זילות מאוד גדולה בעניין הזה של חילול שבת. שאנשים הגיעים לבית הכנסת ומחללי שבת בפרסיה, ולא עושים לו חשבון, לפעמים הם מנהיגי קהילות גם בחוץ לארץ, בכל מיני מקומות, ואז שמעלים אותם לתורה והם חלק מהמניין והכל, וזה כאילו נותן לגיטימציה לעניין של חילול שבת. ושבת זה הסמל של יהודית, ויש בזה חשיבות מאוד גדולה. אבל חשוב לדעת ולהבין איך להעביר את המסר. אתה צריך להעביר את המסר בצורה יפה, בצורה מכובדת. בן אדם צריך לבוא לשמירת שבת מתוך הבנה מה זה שבת. להבין את גדולתה, זה כמו שאמרנו שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שנפחד ממנו. הוא רוצה, מה זה יראת שמיים? אמרנו, יש יראה בדרגה הכי נמוכה שיש, וזה יראת העונש. בן אדם מפחד שיענישו אותו. ובגלל שיענישו אותו הוא מקיים את המצוות. עכשיו, זו יראה של פושט, בוא נגיד ככה. זה יראה בדרגה הכי נמוכה שכולה להיות. כי המטרה היא להגיע לאהבת השם. עכשיו, שאתה מפחד ממישהו שיענישו אותך, אתה לא תאהב אותו. את מי אתה אוהב? מי שאתה מבין שיש לו את הכוח ואת היכולת ועושה לך טוב ורוצה רק את הטוב שלך. אז כאן הפחד שלך הוא פחד שונה לגמרי. הפחד שלך, השמה, אותו אחד ינתק את הקשר איתך. זאת אומרת, היראת השם, הפחד שאנחנו מדברים עליו, זה לא פחד מהאונס, זה פחד מהקשר, התנתקות הקשר עם הקדוש ברוך הוא. זה הפחד שצריך להיות לך. עכשיו, את הפחד הזה צריך לבנות בצורה חכמה ונבונה. זאת אומרת, אם אתה בא ואומר לבן אדם, תשמע, אם אתה תחלל שבת, אז אתה, איך אומרים, תלך לגיהנום על המקום ותשרף ופה ושם ושם, אני לא חושב שדבר כזה יגרום לבן אדם לעשות תשובה. הוא אולי, מה זה תשובה? זה דבר פנימי. הוא אולי ישמור על השבת כי הוא מפחד שיענישו אותו. אז מה, זה מה שאני רוצה?
לא.
זה מה שנראה לכם שהקדוש ברוך
הוא רוצה? מכל הלב אתה רוצה לעשות את זה. באהבה.
קראת השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך.
עונג שבת אתה צריך ליהנות בשם.
אבל הוא אומר לך, קודם כל בכל לבבך, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. זאת אומרת, הלב צריך להיות בעניין. איך יהיה הלב בעניין אם אני מפחד? אני כאילו מסתכל על הקדוש ברוך הוא חס ושלום, כן? בתור שונא שלי, רוצה לעשות לי רע. זה הסתכלות ממש לא נכונה על הבורא. הבורא הוא אבא שלנו, הוא רוצה רק את הטוב שלנו. אז לכן אני צריך להבין מי הוא ומה הוא. ברגע שאני מבין את גדולתו ועוצמתו, ולמרות כל זאת הוא מתעסק איתי, אז אני, במילה יש לי, היראה שלי היא מתוך אהבה, כי אני כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא, שאני לא רוצה שהוא ינתק את הקשר איתי. עכשיו, למה באמת בכל המקומות אנחנו רואים יראה ואחר כך אהבה, ולא אהבה ואחר כך יראה? כי כדי להגיע לדרגה של אהבה, אנחנו פשוטי אדם, אנחנו צריכים להגיע מיראה. עכשיו, אין בעיה לעבור מיראת העונש, כל עוד שלא תישאר בה. זאת אומרת, צריך להבין בהתחלה, אולי זה גם דרגה. אני מפחד שקדוש ברוך הוא יעניש אותי. אבל אחר כך תתחיל לעלות, תלמד מי זה קדוש ברוך הוא, ואז תבין שהפחד שלך זה לא מה... זאת אומרת, העונש שאתה מפחד ממנו, הוא זה שהקדוש ברוך הוא לא יאכפת לו ממך. זה כאילו אבא בא ואומר, שמע, אני לא רוצה קשר איתך, לך, לך, לך מכאן. זה הפחד. לא שירביץ לי. להפך, אם הוא מרביץ לי, סימן שהוא אוהב אותי. אם הוא עושה את זה מאהבה, כן? זה אותו, חשוב להבין. זה לא שמובן. ברגע שאתה מי זה הקדוש ברוך הוא, אז תבין שכל מכה ומכה שאתה מקבל, זה מתוך אהבה. אז אתה לא בא וזורק את הכל, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא רוצה לאפס אותך. עכשיו, לא רק זה אומרת לנו הפרשה כאן, וכל תרומה, לכל קודשי בני ישראל אשר יקריאו לכהן, לא יהיה. ואיש את קודשיו לא יהיו. מה זה לא יהיה? למי יהיה?
לא.
למי זה לא?
למי? לכהן.
אז בשביל מה להגיד את זה? ברור שאם אני נותן לכהן, זה יהיה לכהן. מה ההדגשה הזאת לא יהיה? אז מה אומרים דבר יפה? אומרים, לא יהיה הכוונה לזה שמביא את התרומה. כשבן אדם הולך לעולם העליון, אתם יודעים מה השכר היחיד שיש לו? כל המצוות שהוא עשה. זאת אומרת, שבן אדם חושב שהוא אוסף כאן כסף וזהב וכל, ומתקמצם ולא נותן מעשרות, תרומות ומעשרות, ולא נותן לעניים, ולא נותן לה, את החלק של הכהנים והלוויים, אז מה יהיה לו? קדחה. כי דע מה התורה אומרת? דווקא הדברים שאתה נותן, זה מה שיביא לך את השפע. זה כמו שעץ, אתה גוזם אותו, מה קורה לו? הוא גדל יותר יפה.
אבל זה חלק מהמצווה.
כן, אז באה התורה ומדגישה.
מי שלא נותן את זה, לא משנה כמה יש לך.
לא רק זה, באה התורה ואומרת, אתה רוצה ברכה? רק בזה יהיה לך ברכה. רק בנתינה לכהן יהיה לך ברכה. אומר רש"י כאן במקום, לפי...
זה בהנאה, אז אתה גם מרגיש שנתת, אתה מקבל את זה.
דיבור על זה פעם.
כן, כן.
אז אתה נותן על זה, אתה הרבה פעמים אתה נותן את זה בהנאה, וזה נלקח...
ואיש את קודשיו לא יהיו, מגיד שטובת הנאתם לבעלים, ועוד מדרשים הרבה דרשו בו בספרי, ומדרש אגדה, ואיש את קודשיו לא יהיו, מי שמעכב מעשרותיו ואינו נותן לו, יהיו המעשרות, סוף שאין שדהו, לא יהיו המעשרות, סוף שאין שדהו עושה, אלא אחד מעשרה שהייתה למודע לעשות. יש סיפור במדרש תנחומה שמביא על אחד עשיר, שהלך לבית עולמו, לפני שהוא הלך לבית עולמו, אמר לבן שלו, תשמע, אני, יש לנו ככה וכך שדות, ואני נותן כל שנה מעשר, תקפיד על המעשרות. אבא הלך, הוא היה לו חביב על שדות, אדם מדבר על סכומים אסטרונומיים. אז שנה ראשונה הוא נתן כמו שצריך, באמת זכה לברכה, והיה שפע, והיה הרבה יותר. אחר כך זה נהיה לו, שמה, כשאתה נותן מעשר מ-100 שקל, אז מה, זה 10 שקל, זה לא נורא. 100,000 שקל, 100 שקל.
למיליון שקל.
עכשיו, תגיד למיליון שקל, וואו, וואו. זה כבר נהיה הרבה כסף. הוא הגיע לסכומים, הוא אמר, רגע, מה אני, נתתי בשנה שעברה הרבה פחות. אז אני אתן קצת יותר משנה שעברה.
לא באחוזים.
אבל לא באחוזים, כן. עכשיו, מה קרה? עוברת שנה, וככה הוא המשיך לעשות. בסופו של דבר, השדה שלו עשתה, הניבה את המעשר שהוא נתן בהתחלה. אז באו כל החברים שלו, ככה מתרחם, לבושים לבנים, לחגוג. הוא אמר, מה אתם באתם? באנו לחגוג איתך. אמר, מה אתם לחגוג איתך? אתה נהפכת לכהן. הקדוש ברוך הוא נהפך לשכיר, לעובד. הוא אומר, מה זאת אומרת? אתם לצחוק לי? אמר לי, לא. תראה, הקדוש ברוך הוא נותן לך מעשר. הגלגל התהפך. אם הוא היה נותן את המעשר, אז ממילא היה גודל לו הרכוש עוד ועוד ועוד. עכשיו מה קרה? הוא התקמצן. אז בסוף הם באו צחקו עליו, אמרו, תראה מה שקרה לך. נתת 100,000 שקל. נתת אחר כך 90,000, 80,000. מה עשה הקדוש ברוך הוא? השאיר לך עכשיו 10,000, כל השאר הוא לקח. אתה נהיית זה שמקבל את המעשר. זה, איך אומרים, מין סיפור פיקנטי כזה, שבא להראות לך ולמד אותך, אומרים, עשר ותתעשר. הבן אדם צריך לדעת ולהבין, קיבלת, תיתן. וככל שתיתן, מה הוא אומר לך כאן? תשימו לב כמה פעמים זה כתוב. וכל תרומה, לכל קודשי מצרים, שיקריבו לו כהן, לא יהיה. מיותר לחלוטין, על מי מדברים, לא יהיה, למי יהיה. לבן אדם שמביא את המעשרות. ואיש את קודשיו, כל מה שאתה תשקיע בקדושה, לא יהיו. למי יהיו?
למביא.
וזה דבר חשוב ללמוד ולהבין. עכשיו, הפרשה שלנו אי אפשר בלי זה. עד מתי יש לנו?
זה לא לכהן.
לא, בדיוק, זה לא לכהן. יש פירוש אומר שזה לכהן, אבל זה לא מסתדר. למה? כי זה פתור עוד פעם ועוד פעם, וכתוב לא יהיה, וזה ברור. אם נתת לכהן, למי זה יהיה? ברור לכהן, אז מה התורה רוצה להגיד? מה זה לא יהיה? אומרת, לך יהיה. אתה חושב שאתה נותן?
אתה נותן.
אתה בעצם מקבל. בדיוק,
אתה לא נותן. הכהנים התפרנסו מתרומות
ומעשרות.
זה הפרנסה שלהם.
לא היה להם...
אנשים עבדו, קיבלו את הזה, והגיעו ועשו תרומות
ומעשרות. הם עבדו בעבודת הקודש.
הם עשו בעצם את כל המזבחים.
כן, עבודת הקודש.
עבודת הקודש.
שזה גם לא כל כך פשוט. אם אתם עושים חשבון, הם בסך הכל עבדו יומיים בשנה. כי היו משמרות.
והם לא עבדו?
לא. לא היו צריכים לעבוד. הם מקבלים תרומות ומעשרות, אבל... תלוי איך אתה מסתכל על זה. תלוי איך אתה מסתכל על זה. יכול מאוד להיות שכל השאר השנה הם פשוט היו צריכים להתכונן לאותם יומיים עבודה. כי אתה מבין, כל טעות שהם היו עושים, ואנשים מסתכלים ואומרים, וואו, מה, הוא עשה טעות, הרים את זה בצורה לא נכונה, מתחייב מיטה. מה קרה? למה? מה? לא הוא עשה כך? אדוני, שנה שלמה היה לך להתכונן ליום הזה, ליומיים האלה? בזמן אתה תהיה מרוכז, שלא תעשה שום שגיאה. זאת אומרת, זה לא פשוט. יש לזה צדדים לכאן ולכאן. בכל מקרה, למדנו כאן דבר נפלא קודם כל, שבן אדם שנותן לצד הקדושה, אף פעם לא מפסיד מזה, רק מרוויח מזה. עכשיו, ישנו עוד... הפרשה שאני קורא לה אפילו פרשת האחדות, כי היא פשוט מדהימה. הנשיאים, נתנאל בן צוהר, נשיא שבט יששכר, בא לחבר'ה ואומר, תשימו חבר'ה, אנחנו עכשיו הולכים להביא קורבן, הקורבן שלנו לחנוכת המזבח, אנחנו מביאים קורבן שיהיה זהה לחלוטין. זאת אומרת, כל אחד מהשבטים יביא בדיוק את אותו קורבן.
כן.
מה הרעיון כאן? הרעיון כאן שלא תהיה תחרותיות. כי ברגע שיש תחרות, אנחנו כולנו יודעים לאן זה מגיע. כמו שסיפרתי לכם באנטוורפן, שהם היו עושים קידושים, שזה היה מגיע לדרגות שאפילו חתונה לא עושים ככה. היית נכנס לעולם של הקידוש, אתה ראית שם קודם כל בנו תפאורה והכל, ולפעמים עשו חיות מכל מיני דברים שאפשר לאכול, ומה לא היה שם? זה היו משקיעים, באמת, עשרות אלפים בקידוש כזה. עכשיו, לא לכל אחד יש. לא כולם יהלומנים מיליונרים, מיוחד שבשנים האחרות בכלל היהלומנים שם לא בדיוק כמו שפעם.
שפקו.
אז מה, בא המסכן של הקהילה, הוא לא יכול להרשות את עצמו להביא פחות. איך הסתכלו עליו? הוא הולך לבנק, לוקח הלוואה בשביל לעשות קידוש. אז אחד הרבס שם בא יום אחד ואמר, דפק על השולחן, זהו.
קידוש אחיד.
מהיום, את השנפס הזה, את הליקר בננה מה שיש, קרקרים, דג מלוח, וירקות קצת, בזה נגמר הסיפור. לא, מה, כמה צעקה, יש שם אנשים דבירים, אנשים רציניים, מה, איזה בושה, מה אני אביא קרקרים ודג מלוח, מה אני רגיל? אמר לכם, אתם רוצים חלק מהקהילה שלי? ככה זה. אצלי, כל אחד יביא שווה ולא יצטרך להתאמץ. מאותו יום, נגמר הסיפור הזה. עכשיו, אני מבסוט עם עד השמיים, למה? אין לו בעיה להביא את הקרקרים ואת הזה, זה כל אחד יכול להרשות לעצמו. לא צריך לקחת הלוואה, והוא לא מרגיש רע שהגביר הביא יותר ממנו, למה? כי הגביר מביא בדיוק אותו דבר. באו נתנאל לסוער, אמר להם, חבר'ה, אנחנו, אין תחרות. אנחנו מביאים כל אחד קורבן זה. עכשיו, הם באו למשה, משה לא יודע מה לעשות עם זה אפילו. כי זה לא שבא הקדוש ברוך הוא וציווה, תביאו תרומה כזאת או אחרת. זה פשוט בא מיוזמתם. עכשיו, באים לו הרב 12 נשיאים, מביאים לו קורבנות. אומר, מה אני עושה איתם? מקריב את כולם במכה אחת? לא מקריב אותם. מה אני עושה עם כל הקורבנות שהם הביאו? הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, לכל נשיא אתה תיתן יום. ולא רק זה, בשבת אין קורבנות יחיד, אלא רק קורבנות ציבור. עכשיו, לכאורה, כשנשיא מביא קורבן, זה קורבן יחיד, לא קורבן ציבור. אבל היות והם התאחדו ביחד, הקורבן היחיד נהפך לקורבן ציבור. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אמר, תן להם גם את השבת. גם בשבת הם יקריבו. אותו נשיא, וכל יום יהיה לנו נשיא, יום חג. קודם כל, קורבנות ציבור מקריבים בשבת, בבית המקדש. רק, אתה לא יכול להביא קורבן שלך.
זה לא רק של עבודה, זה לא רק של עשייה.
עבודה, זה עבודת הקודש. זה בדיוק העניין, זה בית המקדש. עכשיו גם, העבודות שהיו מותרות זה עבודות ציבור. זה בית מקדש, זה לא ברחוב.
תגיד לי, נכה שרוצה להגיע לבית כנסת ביום שישי שבת, הוא לא יכול להגיע רק ברכב.
שלא יגיע.
מה? שלא יגיע? אבל אתה יכול להגיד שזה גם, זה עבודת הקודש. הוא בא להתפלל.
אז מה אמרת לך כרגע? מה אמרת לך כרגע? גם בעבודת הקודש, אתה בתור יחיד לא יכול להביא קורבן בשבת. אסור. רק הקורבן של הציבור אפשר להביא בשבת.
שזה אומר הקורבן של
הציבור. קורבן העולה, קורבן תמיד, וקורבן שבת, קורבן המוספים. אם זה חג, קורבן של החג. מה שבא בשביל כל עם ישראל. שזה בעצם המטרה של בית המקדש. עוד פעם, תמיד, זה לא חילול שבת. זה כל הרעיון. תמיד, אנשים, זה כמו שבן אדם, בן אדם יוצא עם סיכה. סיכה, סיכה. אין עירוב, הוא מתחייב כרת. הוא עבר עבירה, הוציאו מרשות היחיד לרשות הרבים, לדוגמה. בן אדם מסחוב שלוש ארגזים של קולה, במדרגות, 10 קומות. הוא חילל שבת? לא חילל שבת, אבל הוא עבד כמו חמו. אין בעיה. זה נשמע אבסורד, זה לא נשמע אבסורד, יש כללים. אתה מבין, יש כללים, לפי הכללים אנחנו עובדים. זה לא לפי השכל שלנו, זה לא לפי ההבנה שלנו, למרות שיש דברים שאנחנו יכולים להבין. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו כך עושים, אנחנו כך עושים. וזה חשוב להבין את זה, זה הרבה פעמים בחיים אתה נתקל בעניין שאתה חושב משהו אחר, אבל הקדוש ברוך הוא כאילו ציווה אותך משהו אחר. עכשיו, אנחנו מוגבלים שכלית, תבינו, זה לא שהקדוש ברוך הוא עושה משהו שהוא לא נורמלי ולא מובן, לא מובן לנו, אבל הקדוש ברוך הוא מובן. ואתם יכולים למצוא הרבה דוגמאות כאלה. עכשיו, הרופא אומר לך לקחת תרופה מסוימת, היא מרה, טוב, לא בא לי לקחת. מה? אל תיקח. מה, אתה רופא? מה, רופא נתן לך את זה בשביל מה? מה, רופא יודע מה שהוא נתן לך. אז אתה לוקח בלי לשאול שאלות. ככה, אם הקדוש ברוך הוא רופא כל בשר, אבא שלנו שבשמיים, שאוהב אותנו כל כך הרבה, בא ואומר לך, תעשה 1, 2, 3, למה? הוא עושה את זה לרעתך או לטובתך? אז גם אם אני לא מבין, אני עושה מה שקדוש ברוך הוא אומר לי. שזה הוא כאן מסביר לך גם, מקודשיו לא יהיו. הוא אומר לך, תשמע, אם אתה חושב שאתה נתת משהו, אתה לא נתת כלום. אתה רק מקבל מזה. אם אתה הולך בדרך שאני רוצה שתלך, אם הבן עושה את מה שאבא רוצה, מה אבא עושה? נותן לו עוד ועוד ועוד. כי הוא רואה שהוא משתמש בדברים בצורה נבונה ונכונה. הוא אומר, אני קיבל, נתן גם לאחרים, דאג גם לעניים, עשה גמילות חסדים. אז מה? בוודאי שהוא ייתן לך עוד. לעומת זאת, שורה את הבן נותן לו, הוא לא נותן לאף אחד כלום, רק שומר לעצמו. הוא אומר, מה זה? איזה דבר זה? אני לא אתן לו. אם הוא לא יודע מה לעשות עם הכסף, הוא לא יודע איך לתת לאחרים, אני לא מה שאני אתן לו. עכשיו, כאן בדיוק בא נתן למצואה, והוא מראה לנו, הוא הולך עוד שלב, אומר, חבר'ה, גם שלא תהיה קנאה, נכון שאתה יכול להביא, אולי השבט הזה, הוא הרבה יותר אנשים, יכול להביא פי 5 קורבנות. אז מה? אנחנו נביא אותו דבר. אז פתאום קורה דבר עוד יותר מוזר. התורה, שהיא מקמצת בדברים, ויקריבו הנשיאים את חנוכת המזבח ביום ימשך אותו, ויקריבו הנשיאים את קורבנו משני המזבח, ויאמר השם אל משה, תשימו לב, ויאמר השם אל משה, משה לא יודע מה לעשות עם זה, ויאמר השם אל משה, נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, מה זה ההדגשה הזו? כי הבינו כולם ביחד את הקורבנו. אמר מהרגע, אם הם עושים כזה דבר, אני נותן לכל אחד יום מיוחד שלו. הם באו ביחד, אני נותן לכל אחד את היום המיוחד שלו.
וגם ביחד.
לא, הם ביחד, הם באו ביחד.
בסדר,
אבל כן, כן ברור שהכל זה
בתור.
כן, פיצל אותם, למה? כדי לתת לכל אחד כבוד בפני עצמו שיבינו
ויראו. לא משנה, כן, ולא משנה מה הוא מביא.
לא רק זה, ויהי המקריב ביום הראשון קורבנו נחשון בין עמינדב למטה יהודה, וקורבנו קערת כסף אחד 30 ומאה משקלה, מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל, הקודש שניהם מלאים סולת בלולה בשמן למנחה, כף אחת 10 זעה מלאקטות, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד נשתון ועולה, סיר עזים אחד פתת, וזבר השלמים בקר 2, אלים 5, תונים 5, חבשים משונה 5, זה קורבן נחשון מן הרב. ראיתם כמה פסוקים? 12 פעמים חוזרים על אותם פסוקים. ההבדל היחידי,
אותו דבר,
ההבדל היחידי, השם של הנשיא. בשביל מה? התורה מקמסת במילים. יכול להגיד, ביום הראשון הביא זה את קורבנו, ביום השני הביא את הרוב, ביום השישי.
להדגיש כל פעם מחדש על
התאחדות
הזאת.
הקדוש ברוך הוא כל כך אהב את זה, אז שהתורה, אין מקום כזה בתורה, אין. אין מקום בתורה שהתורה חוזרת 12 פעמים על אותו דבר, אין חיה כזו. והנה כאן, התורה חוזרת מילה במילה, מילה במילה, להראות לך מה הבסיס והיסוד של הכל, ואהבת לרעך כמוך. אחדות. עכשיו באים וגם מסמלים לך עוד דבר נפלא, דבר יפה, והדבר הזה גם, לפני שמביאים את הקורבן הזה, עוד כמה דקות. לפני שמביאים את הקורבן הזה, תשימו לב מה הם מביאים. וגם כאן, בעצם על ההתחלה, גם משה רבן לא בדיוק יודע מה לעשות. ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, וימשך אותו ויקדש לו את כל כלה, ואת המזבח את כל כלה, וימשכם ויקדש אותם, ויקריבו נשיא, זאת אומרת, תשימו לב, ויקריבו, זאת אומרת, נשיא העדה באים מיוזמתם. הם מרגישים לא טוב, כי כשאספו את התרומות, הם חיכו, הם יביאו מה שישאר, לא נשאר כלום. אז הם הביאו את אפני החושך. כי עם ישראל הביא כל כך הרבה, עכשיו הם אמרו, אנחנו לא מחכים לכלום. והם כבר קופצים בראש ורוצים לתת, לא מחכים. ויקריבו נשיא ישראל השם ותבעם, הם נשיאי המטות, הם העומדים על הפקודים, ויביאו את קורבנם לפני השם. תשימו לב, שש עגלות צב ושני עשר בקר, עגלה על שני נשיאים ושור אחד יקריבו. וכאן יש רמז לא רק על העניין של אחדות, אלא גם על זוגיות. יש לנו כאן זוגיות, מה זה זוגיות בכלל? אבל לפני שנגיע לזוגיות, בואו נבין את הראש שלהם. אתם רואים את זה מתחיל עכשיו. הרי מה אתם מתקמצנים? אתם אנשים עשירים, אתם נשיאים. למה לא להביא 12 עגלות ו24 בקר? כל ראש שבט יביא עגלה ושתי בקר ושתי בשורים, שתי שברים. למה? מה הקטע הזה שכל אחד, שתיים מביאים עגלה וכל אחד מביא שור? מה הקטע? אלא גם כאן רצו להראות הנביאים מה? למרות שאנחנו שתי שבטים נפרדים, אנחנו מביאים עגלה אחת ואותה אנחנו סוחבים עם כל אחד ואחד מאיתנו נרתם לעגלה המשותפת כדי לסחוב אותה. וככה זה גם, זאת אומרת, רואים כאן עוד את הקטע הזה של האחדות. היא אומרת, זה פשוט פרשה של אחדות. פרשה מדהימה, ולא רק זה, לא נגמר בזה. יש לנו גם את ברכת הכהנים הנפלאה בפרשה שלנו, תכף נגיע אליה. אבל קודם כל בואו נראה מה זה אומר לנו על זוגיות. מה זה זוגיות? אתה נושא את המסע, נישואים, מסע. את המסע של החיים, את העגלה, עגלת החיים, מה שנקרא, ביחד. זאת אומרת, קשורים בעצם שתי שברים. או עוד יותר גרוע, איש ואישה, כל אחד עם הרצונות שלו האישיים, כל אחד עם הבלגנים שלו, והנה אנחנו קושרים את עצמנו ביחד לאותה עגלה והולכים לאותו כיוון, חשוב לדעת. זוהי זוגיות אמיתית. זה כל אחד ואחד בייחודיות שלו, כי זה שתי שבטים שונים, זה איש ואישה, שתי אנשים, דמויות שונות בתכלית השינוי, כל אחד ואחד עם השאיפות שלו והדברים שלו והיכולות שלו, אבל אנחנו מצטרפים ביחד. ורק ככה עובד הזוגיות, רק ככה. עכשיו באה התורה ואומרת, וידבר השם אל משה, דבר אל אהרון בנם למור, כה תברכו את בני ישראל, וכאן מופיע ברכת כהנים הידועה, הברכה הנפלאה, יברכך השם וישמרך, יהיה השם פניו אליך ויחונק, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. לא ניכנס כרגע להסבר של הברכה עצמה, אבל ניכנס לנקודה המעניינת והחשובה שאנחנו מדברים בסימן של אחדות.
זה הפרחה של הכהנים שעולים ביום שבת.
כן. דרך אגב, יש סוגיה מאוד מעניינת. זה, כשאני תמיד אני מגיע לזה, אני נזכר באבא שלי זיכרונו לברכה.
וזה כתוב בפרשה פה?
כן, פרשה שלנו. תמיד נזכר באבא שלי זיכרונו לברכה, שזה היה אחת הברכות שאנחנו תמיד שמענו. אם נסענו לחוץ לארץ, ואם אנחנו פה, הלכנו לחופש וזה, זה היינו רואים אותו, היה מברך אותם, לא רק בשבת. המנהג של, של בני עם ישראל זה בשבת לברך את הילדים ככה. לברכה השם ישמעך, ישם בנם וקונקה. ישנה סוגיה שלמה, אם בכלל מותר לברך את הברכה הזאת, כי הרי הברכה הזאת נאמרה למי? לכהנים. אז לכאורה הכהנים הם אלה שמצווים על הברכה הזאת, ולא יכול כל אחד לקחת זה ולברך. וזה סוג המשלות, הרב עובדיה יוסף זצ"ל גם על העניין הזה, והוא פסק להלכה, הוא לא יחידי, גם אחרים פסקו להלכה, שאין שום, לא רק זה, אין שום בעיה גם לשים את הידיים על הילדים. כי היו כאן רואים את הדם, אתה ברך בלי לשים את הידיים, כי זה כבר ממש כמו הכהנים שנושאים ידיים וכו'. אין שום בעיה לברך את הברכה הזאת, זו ברכה שגורה. לא רק זה, אנחנו אומרים אותה בתפילת הדרך, אומרים אותה בקריאת שמע על המיטה, אומרים אותה בהרבה, אומרים אותה בהרבה הזדמנויות. זו ברכה נפלאה. עכשיו בואו נראה מה הברכה הזאת בעצם אומרת לנו בגדול. הרי הברכה נאמרת למי? לכל עם ישראל. אז היה צריך להיות כתוב, יברככם השם וישמרכם. יאר השם פניו אליכם ויחונכם, ישא השם פניו אליכם וישם לכם שלום. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב יברכך השם וישמרך, הכל ביחיד. למה להגיד ביחיד כשאתה מדבר לרבים? איך אמרנו מעמד הר סיני? ברך אנשם ישראל כאיש אחד בלב אחד. בר רמוז לך גם בברכת כהנים, אנחנו עם אחד. ואם אנחנו לא עם אחד, הברכה הזאת לא כל כך פועלת. מתי הברכה הזאת פועלת במלוא עוצמתה? ברגע שאנחנו נהיה כאיש אחד. זאת אומרת, כשהכהן מברך את הקהל, והקהל מכוון להיות כולם ביחד לקבל את הברכה, אז הברכה עובדת, חבל על הזמן. אבל אם כל אחד רב עם השני, והם, אתם, זה, אז הברכה לא מכוונת אליכם. כי לא כתוב יברככם, כתוב יברכך. זה צד אחד של הברכה, וצד שני מתחבר למה שאתה אמרת. אמרנו, הרי כל אחד, איש על דגלו כמו בשבוע שעבר, כל אחד יש לו את הייחודיות שלו. אז באה התורה ואומרת, הכהנים מברכים כל אחד ואחד עם הייחודיות שלו, אבל תחברו את זה עם הפירוש הראשון, שכולנו ביחד כאיש אחד. זאת אומרת, אתה לא מוותר על הייחודיות שלך, אבל אתה גם לא מוותר על האחדות. זאת אומרת, זה ייחודיות עם אחדות. שזה בעצם הנוסחה להצלחה. לכן אומר הכהן, יברכך ולא יברככם. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, שא השם פניו אליך וישם לך שלום. ברכה ממש...
אנחנו מתייחסים לזה, כי זה האנשים שעומדים בבית כנסת, מסתכלים הצידה, ואז מסתכלים אחד על השני, ומדברים, ומחלכים.
מה, ברכת כהנים?
כן.
כי זה כבר לקראת הסוף, אז למה מתים...
עכשיו תגיד, אתם רואים איזה אבסורד זה?
זה כמו ש...
איזה אבסורד? מי מברך אותם?
התרכזו בברכה.
יש סוגיה שלמה בגמרא, מי בעצם מברך.
נכון.
והמסקנה בגדול היא שמי שמברך אותנו, מי? לא הכהנים. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מברך אותנו דרך הכהנים. אז תגידו לי אתם, איזה מטומטם בזמן הזה של הברכה מסתכל לצדדים ולא מכוון לקבל את הברכה? הרי צריך להיות דפוק בראש. מספרים על...
אתה יודע למה? כי כאילו מרגישים מקופחים שרק הכהנים עולים לארון הקודש, ושם הם מברכים את הילדים שלהם ואת
ה... זה עבודה שלהם.
אז כאילו הם אומרים, יאללה, שזה ייגמר כבר ונלך, כי זה...
מה זה מברכים? הכל הם מברכים את הקהל, לא את הרבנים שלהם.
בסדר, אבל כאילו רק הם עולים לארון הקודש.
הם השליחים של הקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא מברך דרכם, זה בדיוק העניין. חשוב, יש הרבה
דברים... זה כמו עלינו לשבח, עלינו לשבח, לא מוכרים.
אנחנו אמרנו מה זה עלינו לשבח. המלאכים... המלאכים עומדים ומחכים לשמוע עלינו לשבח מה מאיתנו, מאיתנו. שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא.
לא, מחכים לזה ואולכם.
בסדר, זה עוד, זה כל מיני אבסורדים. אתה מבין, כל מיני אבסורדים שאנשים לא מבינים. אנשים לא קולטים, זה כמו שיש עניין של קדיש. אתה רואה, אנשים אומרים קדיש, ואנשים מגלגלים כבר את התפילין שלהם. יש עניין גדול מאוד, קדיש זה משהו, אתה מקדש את הקדוש ברוך הוא. אני קיבלתי לעצמי בשנים האחרונות, שאני לא מוריד תפילין וטלית, לפני שנגמר הקדיש האחרון. זה כמו שיש בתפילת מוסף של ראש חודש, אז יש את הקטע שבו מורידים את התפילין. אז אנשים כבר עוד לא התחיל את הקדיש, הוא כבר מוריד את כל התפילין שלו, כדי להספיק לגלגל אותה. עכשיו, עוד פעם, אני לא בא חס ושלום להגיד, אומר, אם אנשים היו מבינים את החשיבות של הדברים, היו מתייחסים אחרת. עכשיו, כאן בא ואומר לך, הקדוש ברוך הוא, אומר לך ככה, דבר אל אהרון ואת בניו לברוק, כל תברכו את בני ישראל, אמור להם, ושמו את שמי על בני ישראל, ומי יברכם? ואני אברכם.
הברכה זה של הקדוש ברוך הוא, לא של הכהנים. דרך הכהנים.
דרך הכהנים הקדוש ברוך הוא מברך. עכשיו יש כאן סוגיה, מה בעצם הכהנים מרוויחים מכאן? יש גם את העניין של... אומר כאן, נכון, את מי הוא מברך, אולי מברך את הכהנים, אבל יש כאן קודם כל דבר עניין, ואברכה מברכך, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. מי שמברך את עם ישראל הוא מבורך. עכשיו תשימו לב, הולך ברכת הכהנים. ברכת הכהנים, הכהן לא מתחיל לברך לבד. הבקשה צריכה לבוא מאיתנו, כדי שהוא יקבל את הכוח לברך, ואם הוא לא מברך ככה, הברכה שלו היא סתם ברכה של סתם מישהו מהרחוב, שתדעו לכם. זה נפסק להלכה. זאת אומרת, לכן אתם דברו אומרים כהנים, ואז הכהנים מברכים. רק אם כהן אחד לבד, אז הוא מברך בעצמו. וגם אז, הוא לא אומר יברכך השם ישמרך, עד שהשליח ציבור לא אומר לו. השליח ציבור תגיד לו, יברכך. זאת אומרת שבעצם מה קורה כאן? יש בו צינור כזה הפוך. עם ישראל, הקהל, מבקש מהכהנים שיברכו. השליח ציבור אומר את הברכה. הכהן חוזר על מה שאמר השליח ציבור, ואז קורה התהליך הזה שהברכה מגיעה לעם ישראל. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן מין צינור כזה של השפעה. וזה עוד פעם מרמז על מה? על האחדות. הכהן הוא לא משהו נפרד מעם ישראל. הוא חלק מאיתנו. לא רק זה, הקדוש ברוך הוא אומר, ואתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. המטרה היא סופו של דבר שכולנו בעצם נהיה באחדות שלמה. ואנחנו נהיה הכהנים של כל העולם כולו.
משל.
עזרת השם. אז ביצור למדנו היום דברים נפלאים על העניין של אחדות. והכוח שתמון בתוך הנתינה לשני, הנתינה לכהן, וזה כל נתינה, כל דבר שקשור לקדושה, שאתה נותן נתינה של קדושה, מי מרוויח מזה? רק אתה. ואם אנחנו נדע ונבין את הכוח של האחדות, עד כדי כך שהתורה 12 פעמים חוזרת על אותו קורבן מילה במילה, מה זה אומר לנו? כמה חשוב האחדות? כמה שיש ללמוד מזה? ואם אנחנו רוצים את ההשפעה של ברכת כהנים, חשוב לדעת ולהבין שההשפעה של ברכת כהנים זה כשאנחנו מאוחדים, כשאנחנו ביחד. לא רק זה, אומרים שכהן, שיש לו חשבון עם מישהו מהקהל, הברכה שלו לא עובדת על אף אחד. הכהן עצמו. הכהן עצמו חייב לברך את השם ישראל באהבה. כתוב, בברכה שהוא אומר, באהבה. אם זה לא באהבה, הברכה לא פועלת, לא עובדת. אז שנזכה באמת אנחנו, שאומרים כולנו, להתחבר ביחד, באהבה ובאחדות, כמה שאפשר, להשתדל. עכשיו קיבלנו את, אנחנו מקבלים את התורה, אז צריכים לקבל את התורה ולהבין את הכוח הזה של האחדות, של ואהבת לך כמוך. וכמו שאתה אומר, זה אומר זה וזה אומר זה, לקחת את הדברים, מה שנקרא, ברבון מוגבל.